העיר רבתי עם, עם מגיד המישרים הרב אליעזר יודקובסקי.
קירנה למקוננות ותבונה. מה זה מקוננת? מקוננת זה אישה שבאה והיא בוכה והיא צועקת. עם הצעקה שלה היא מצליחה לגרור את כולם אחריה לבכי ונהי. היא אמנם לא הכירה את המנוח, היא לא יורדת לעומקם של דברים, אבל היא אישה שסוחרים אותה בשביל לצעוק, בשביל לבכות, בשביל לעשות כל זעקה, וממילא כל אחד יתרומם עם הבכי הזה, יתרומם עם הזעקה הזאת. כל המוריד מעות על אדם כאשר הקדוש ברוך הוא סופרם ושם בבית גנזיו. אחת כמה וכמה כל המצטער על חובן בית המקדש. זהו הדבר שיביא לנו את בית המקדוש, אבל להצטער זה להצטער. מה זה להצטער? משואלי דיסקין החכם הגדול, שאנחנו לומדים את הפירושים שלו על פרשת השבוע, רואים את העמקות, רואים את השכל, רואים את הבינה, וכשאדם חכם בדרך כלל זה או שכל או רגש, אז אנחנו מנסים להניח שמשואלי בחלק החזק שלו זה היה השכל, פחות היה החלק של הרגש, ורבי שואלי בגדול גר כמה מטר מהכותל המערבי, ואף פעם, אולי פעם אחת, אבל במשך 30 שנה, הוא לא עובר לכותל המערבי כמה מטר, למה? הוא לא יכול לעמוד בצער, שכינתם בגלוסה, הוא לא יכול רגע אחד לעמוד יד הכותל, הוא מפחד פיקוח נפש, אחרים אמרו שהוא פוחד להיכנס לסופק הר הבית, חי וקריסס, אז ממילא אפילו בקרוב להר הבית הוא לא רוצה להתקרב. אבל אחרים תלמידיו המובהקים אמרו שהסיבה האמיתית הוא פחד שהוא יתמוטט. פחד שיעמוד ליד הכותל הוא לא יוכל לעמוד ברגש, בסכר של הדמעות, במיית הלב, בחיפוש לבית המקדוש, ולכן הוא לא מגיע, בשואלי בגדול לא מגיע לבית המקדוש. היי, כשאנחנו מדברים על שליטה על המחשבה, אם אנחנו שואלים שליטה על המחשבה, הרי אמרו על רב גרשון, רב גרשון אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה, הבן שלו שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רב צלל, שכל כך חולה, והיה חולה בזמנו עוד שנתיים לפני שהוא נפטר, הוא כל כך אהב אותו וכל כך היה קשור איתו, אבל כשהיה מדובר ללכת לבקר, והוא רצה ללכת לבקר אותו, אמרו לו, זה יפריע לך בלימוד, אתה לא תוכל ללמוד אחר כך אותו דבר, אתה לא תוכל להתרכז אותו דבר בעבודת השם, אז השכל גובר על הרגש, הוא לא הולך לבקר אותו. אילו גדולי ישראל, ואנחנו מדברים על רבי שואלי, הוא יודע להפעיל ולשלוט עם השכל על הרגש, אבל בלראות את חורבן הבית, שמה זה לא עובד, שמה זה יותר מדי. ובכן, כשאנחנו מדברים על קירן עולם מקוינינויז, אין שום צד שאני הקטן מבין מה זה חורבן, מבין איזה רעש יש בשמיים, איזה כאב יש לשכינה, מה זה בית המקדוש, כדי להבין מה זה בית המקדוש. חסידים שבוהם לפי הדרגה נתנו להם לרקוד בבית המקדוש, לא כל אחד יכל לבטות מה זה בית המקדוש, ובוודאי לא קטן שבקטנים כמוני, אבל כשמדברים על מקוננות, אז מביאים כל מי שיכול לבכות, כל מי שיכול לקונן, גם אם הוא לא בדרגה הגדולה, גם אם הוא לא בדרגה שהוא יכול להגיד לאנשים, אבל העיקר שהוא מקונן, כל מקונן, לוקחים אותו שיקונן, עד שאולי מישהו באמת יוריד דמעה, עד שמישהו יתחיל להתעורר. אבותיי, אנחנו מדברים כל כך הרבה שנים, 1955 שנה, אנחנו מחכים לבית המקדוש, מי זה אנחנו? אנחנו זה גם עם ישראל, בהמשכו רבי סמי קדוש כל יום הגמורה בברוכס אומר את הקדוש ברוך הוא בריך בכל יום ואומר, מה לא אליו שיגלו אסבונוב, ואוי לו הם לבונים שנגולו משולחן אביהם. נתאר לעצמנו את הסיטואציה, חמנה לצלן, ארגון נחזיק חזק, ארגון בארץ ישראל, שמשתדל להקל מהחיים לגיבורות הכוח, לנשים אלמנות בארץ ישראל. 900, מעל 900 אלמנות, מאסון מירון או משאר אסונות, או סתם אנשים שחלו ומתו. חמנה ליצלן, מעל 900 אלמנות עם ילדים קטנים בבית. תאר לעצמנו, אבא שהיה עושה שולחן שבת, ברוב פאר והדר, היו באים כל הילדים, כל החתנים, כל הקלות, השכינים, אנשים שצריכים חיזוק, מי לא הגיע לשולחן? פאר והדר היה שמה, כמה קיבלו שמה ברוך ניאס, כמה וורטים, כמה רעיונות מוסריים, איזה שירה, איזה דביקות, איזה זמרה, איזה אור, סעודה שלא לא בלתי ניתנת לתיאור. ופתאום יושבת האלמנה ובוכיה עם ילדיה, איזה כאב זה. כך מתארים חז"ל, מה לא אליו שיגיג לו עזבונו. אבא נמצא באיזה מקום אחר והוא לא יכול לשבת עם הילדים שלו, הוא לא יכול לנהל הלאה את השולחן, איזה קושי, איזה כאב, איזה בכי. גם שלו, וגם של האלמנה, וגם של הילדים, וגם של כל מי שהיה רגיל. ואם כן זהו התיאור, תכפילו את זה באינסוף פעמים. עם ישראל יושב בבית המקדוש, אוכלים בלחם הפונים, אוכלים מהקורבנות, קודשים קלים, מעשר שני, רבעי. רואים את העשר ניסים שנעשו לאבותינו בבית המקדוש, לא יסיר בשר, אין זבוב בבית המקדוש, עומדים צופים משתחווים רבוכים זה בהר הבית, ועוד ועוד רואים כל הזמן את ההשגחה העליונה, ורואים את הקשר האדיר שיש לקדוש ברוך הוא עם עמו ישראל. והיינו במצב המיוחד והנפלא הזה, ופתאום אין שום קשר. פתאום החתן איננו, הקדוש ברוך הוא לא איתנו, ואנחנו לבד. כמה כאב, כמה אגמס נפש, כמה צער. לא יום ולא יומיים, לא שנה ולא שנתיים. אמנם מצד אחד, לכאורה, אנחנו יכולים להתבונן למתבונן. מה רע לנו, מה חסר לנו? אפילו כל אחד יש לו רכב, ומי שיש לו רכב, אם לא הוא נוסע באוטובוס, האוטובוס ממוזג, ברוך השם אנשים לא רעבים ללחם, כמה טוב יש, כמה טוב יש, ירושלים פורחת, בניינים, מה חסר לנו? רבותיי, זה טעות מוחלטת. מה חסר לנו באמת? הנקודה המרכזית, המשגיח של פונוביץ' רב חצק לוינשטיין, היה צריך פעם לנסוע לתל אביב, והוא פחד פחד מוות, אני אסע לתל אביב. מי יודע מה ישפיע על היקרירות של תל אביב? רב חצק אומר, בעוד חודש ניסע לשגרירות בתל אביב. בינתיים הוא לומד כל יום עוד רבע שעה מוסר נוסף לסגרירות, סדר הרגיל, ומשיגים מכונית עם וילונות מכל הצדדים, והוא מגיע לשגרירות והוא יורד ישר לתוך בניין השגרירות, וכשהוא חוזר הוא אומר, אני צריך כעת חודש שלם ללמוד עוד פעם מוסר כדי להגיע לדרגה שקודם. רב חצק הגדול שאמונה הייתה אצלו לא 99.9 אלא 100, שפחד יום הדין לא היה 99.100 אלא 100%, שירת שמיים שיש דין ויש דיין היה אצלו 100%, אבל הוא מתקרר בפשטונקין לתל אביב, הוא מתקרר בתל אביב. אז מה יגיד אדם בדור שלנו, באיזה מהירות אנחנו מחליטים להיות בחוץ? כמה אנשים יוצאים כמובן לסידורים, אני מדבר רק לעצמי, כמה אנשים יוצאים ברגע לסידורים בחוץ, אנחנו בטוחים שזה לא ישפיע לנו. ורב חצק כנראה היה חלש, אדם לא יציב, אדם לא חזק באמונה, לא חזק בירת שומיים, הוא פחד, אנחנו לא פוחדים. אבל אולי הסיבה האמיתית היא שאצל רב חצק זה היה כמו זכוכית נקייה, קריסטל מבריק בלי שום שריטה, כשאתה עושה עליו שריטה קטנה אתה רואה את השריטה, אבל בעניינו כל כך הרבה שריטות, כל כך הרבה חריצים, ממילא אנחנו לא מרגישים. זה מדובר על אחד שנוסע פעם פעמיים לסידורים בחוץ לעיר, פעם פעמיים הוא נמצא בחברה לא טובה, אבל מי מדבר רחמנא ליצלן על אלה שמוכרחים להיות כל יום בחברה כזאת. אנשים יוצאים לפרנסתם, ההכרח לא יגונה, אבל איפה אתה נמצא כל היום? קרירות, קרירות, קרירות. הפונביץ' שרוב החזון איש רצה לעשות אותו חבר כנסת, אמר הפונביץ' שרוב, אין לי כל כך הרבה בגדים לעשות כל היום קריאה. אז מה יגיד אדם שמגיע, הוא לא מגיע כדי ללחום, הוא מגיע אמנם לחפש עבודה ופרנסה, או אישה שרוצה לפרנס בעל שלומד תורה, בעל שיוכל לשבת וללמוד תורה, שיוכל להיות עמל בתורה, והיא לוקחת על עצמה את כל עול הבית, חוץ מהעול גם את עול הפרנסה, כדי שיוכל לשבת וללמוד. אבל מצד שני, כמה זהירות צריך כדי לא להיגרר, כדי להיות חזקים, כדי להיות ברורים. אם רבחץ למד כל כך הרבה מוסר בביקור קצר של תל אביב, מה תגיד אישה שהיא בדרך כלל מושפעת יותר מגבר, הרבה יותר נשים דעתם כלילה, כמה מוסר היא צריכה ללמוד כל יום עם בעלה, כמה מוסר לבד, כמה הן צריכות להתחזק ביחד כקבוצות איש את רעהו יאמר חזק, להיות ביחד, להילחם מול כל האווירה. וכשאת מרגישה, או כשאתה מרגיש שזה מתחיל להשפיע עליך, שאתה כבר לא מה שהיית קודם, באותו רגע לשים ברקס. כמה בתים נהרסו, כמה ילדים אין להם מורים, אבא פה אמא שם, כי מישהו מהם קיבל קרירות בעבודה, כי מישהו מהם קיבל קרירות דרך המכשיר, הוא רק רצה להציץ, הוא רק רצה לראות לדעת מה קורה בעולם, הוא רק רצה להיות קצת קצת בעניינים, ופתאום ערוץ גורר, מקום גורר מקום, חלק גורר חלק, ופתאום אין לו גשמק בתפילה, אין לו גשמק בקידוש, אין לו ברן, אין לו עבודת אלול, אין לו כלום, ופתאום הוא מרגיש ריק, ולאט לאט הוא יורד והוא לא שם לב. האווירה, מה זה ביס המקדוש? הלכנו לביס המקדוש, אתה רואה שמה, מה אתה רואה? התורה אומרת שלוש פעמים בשנה יראה כל זכוכה, שלוש פעמים בשנה הכפרי שכל הזמן חופר באדמה, הוא משקיע את הראש שלו באדמה, הוא חופר באדמה, הוא הופך להיות כפרי פויר, הוא נהיה איש אדמה, הייטקיסט הופך להיות הייטקיסט, והרואה חשבון הופך להיות חשבון, והאדם שמאבד דורות עם הזמן הוא הופך להיות חתיכת מאבד דורות. וכדי לצאת מזה אומרת התורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל זכורך. לאן רצים? לבית המקדש. גם יש לך פירות, תעלה את המייסר שני לירושלים, יש לך נטע רווי, תעלה אותו לירושלים. מה קרה? מה יש בירושלים? מה נראה בירושלים? נכון, בניין יפה, מי שלא ראה בניין הודוס לא ראה בניין יפה מימיו, אבל בניינים יפים יש גם בתל אביב, יש גם במנהטן יש בניינים יפים, אבל מה יש בירושלים? יש שם שכינה. מה זה שכינה? אווירה. מה זה אווירה? אדוני הכהן, לאן אתה רץ? מה זאת אומרת לאן אני רץ? לא לעבודה, לא לביזנס, לא לנוח, לא לפיצה, לא לפלאפל, אני רץ לעזות את הדם, כי ככה קודש בו הוא ציווה. ולאן אתה רץ? עוד מעט עלות השחר, אני צריך לתרום את הדשן. ואתה לאן אתה רץ? לעלות את האיברים. ואתה לאן אתה רץ? כל אחד יש לו תפקיד. הלו, מה אתה רץ? הרי אתה לא כהן, אתה סך הכל לוי, נכון, אבל אני משורר, ומשורר גם הוא יש לו תפקיד, והמשורר צריך לרוץ גם כן. ואתה לאן אתה רץ? להגיף את הדתות. והאווירה המחשמלת הזאת שכל אחד רץ לעשות את רצון השם, היא סוחפת את הנגר, היא סוחפת את החשמלאי, היא סוחפת את האיש האדמה, היא סוחפת את ההייטקיסט, היא סוחפת את הרואה חשבון, וכל הקרירות שעברה עליו מהרגל הקודם על הרגל הזה, כל התקופה הזאת שהוא התחבר לחומר, שהוא הפך להיות חתיכת מחשב, שהוא הפך להיות חתיכת אדמה, שהוא הפך להיות חתיכת רפת, פתאום הוא מקבל כזה הערה, כזה ברן, כזאת אווירה, הוא חוזר מלא וטעון זה מועילו עד לרגל הבא. וזה חסר לנו, אין לנו את הברן, אין לנו את האווירה, אין לנו איפה למלות בטריות. רכב הטוב ביותר החשמליים, אין איפה להטין אותו. אם אין איפה למלא דלק, הוא יכול להיות שווה מיליון דולר, אבל הוא לא נוסע. באדרה ברחמנא ליצלן, כמה קרירות יש, כמה אנשים שמזלזלים. בהתחלה זה לא ברבנים עצמם, בהתחלה זה בגבאים של הרבנים, ואחר כך פה ואחר כך שם, פתאום עובר לעוד ועוד, והקרירות אוכלת כל פינה, וזה אנחנו מבקשים כל כך. ולירושלים יחו ברחמים תושו, כי נישהו אז חוקי ביסי כל היום, כל רגע ורגע, שאני הולך ברחוב ורואה קרירות, שאני מדבר עם אנשים ומדברים רכילות, שאני רואה אנשים מדברים בחזרת השעץ, יש לי שואה שחוקי ויסי כל היום. אני מתחנן לקודש ברוך הוא, מתי נוכל לחזור אליך, מתי נוכל לבוא למלות בטריות, מתי המתן יעבוד, מתי ניפגש, מתי נהיה יחד בשולחן אחד. מי ידבר על המכשירים והדברים שהם ממש נאסרים על ידי גדולי ישראל? זה לא זמן לקטרג על עם ישראל, זה זמן לעתי שבואו רק להגיד דברים טובים על עם ישראל, בוודאי ובוודאי. אבל אם ברמב"ם כתוב שהתפקיד של יום של התייניס הוא כדי שנתעורר, ונתעורר ממעשינו ונתקן אותם. אם לא עשינו את זה, אז במה הגיע תשבוב? תשבוב יכול לעבור עם איך צמת היום, תשבוב יכול לעבור רק עם ענה לבית, תשבוב יכול לעבור רק עם החולשה, אבל תשבוב יכול להיות יום שהשנה בתשבוב התהפך החיים שלי. השנה הזאת עשיתי שינוי, היה לי 24 שעות לחשוב מה הייתי עד היום ומה אני משתנה, ולכך קיבלנו את התשבוב. סתם אין ימים כאלה. רבוי ששפירה אומר דבר נפלא, זכר צדיק וקדוש לברכה, אתם בכיתם בחייה של חינם, לכן תבכו לעולם בעד, בתשבוב תבכו. מה זה נקמה? שואל רבוי ששפירה, אתם בכיתם סתם, ניתן לכם עונש שכל החיים תבכו. כבר 1950 שנה תבכו על בית המקדש. מה קדוש ברוך הוא נוקם בנו? אמר רבוי ששפירה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מגדולי בעלי המחשוב ובדור, אמר רבוי שלא איזה הפשט, אתם בכיתם. למה בכיתם? כי לא הייתה לכם כמיהה לארץ ישראל, כי לא הייתה לכם כמיהה לירושלים, כי לא חשבתם על הטוב של ארץ ישראל, פחדתם, לא התגעגעתם, בכיתם סתם. מה יכול לחפר על זה? כמיהה, בכי אמיתי, אבא, אנחנו רוצים לחזור אליך, אנחנו רוצים להיות איתך ביחד חזרה, אנחנו רוצים שתבנה לנו את בית המקדש ונהיה שם ביחד. ישנם אנשים שקשה להם באמון, מה פתאום ירד בניין, פתאום המתים יקומו, תחיית המתים, איך זה יקרה רבותיי? ככל שהמדע מתקדם ורואים מה זה DNA, שכל אדם באחד חלקי מיליארד מאצבע אחת, יש את הכרומוזום, שהכרומוזום מורכב מ-92 מרכיבים, שכל אחד יותר חכם, מ-35 מטוסי F האחרונים, ובתוך זה יש את ה-DNA, שזה בעצם 26 מרכיבים, שאם אחד מהם הפוך, זה מה שאנחנו קוראים תסמונת דאון. אבל מה שיודעים היום, שאם תיקח אפילו חלק קטן מבן אדם, אם תלמד את הפטנט איך לשחזר את זה, איך להכפיל אותו, תגיע לעיניים ולאוזניים וללב ולכליות, הכל נמצא בכל כרומוזום. אז אם כשלוקחים בן אדם ושמים אותו באדמה, קוברים אותו, כל הכרומוזומים נשארים, אז מה קשה לך להאמין שמי שברא את השמיים ואת הארץ, בוא נראה אותך מייצר פרח אחד, בוא נראה אותך מחיה זבוב אחד שמת, בוא נראה אותך מחיה עשב אחד שנבל, בוא נראה אותך מעמיד כוכב אחד ממאות טריליונים של גלקסיות, שבכל גלקסיה מיליארדי כוכבים. אתה לא יכול כלום, אבל זה שיצר את הכל אומר לך בבוא העת, אם רק תפסיק עם השנאת חינם, אם רק תתחיל באמת להשתדל, וכל העולם על כף מאזניים, הכל תלוי בך, אתה יכול להפוך את המצב לחזרה ברגע קטן. ברחמים גדולים, הקבצך בשנייה אחת יכול להיברות בית המקדש, בשנייה אחת יקומו תחיית המתים. אין בזה שום קונץ מיצרן כזה שבעשרה מאמרות ברא את כל השבעה ריקים, ברא את כל העולם, מיליארדים של סוגי צמחים, מיליארדים של סוגי בעלי חיים. קטן עליו להקים את האדם, קטן עליו מאוד לבנות את ירושלים. ובכן מוריי ורבותיי, כמה אדם צריך לשמור כל הזמן על אווירה, תוך המצב שאנחנו נמצאים, לא נעים לומר, זה תשבוב לא מקטרי, אבל הייתי באיזה בית כנסת שהיו שם 250 אנשים, קצת יותר מה שקוראים היום יותר פתוחים. זה היה בשבת, ואמרתי מוריי ורבותיי, מי שמביא שעה אחרי שבת את המכשיר שלו אליי, ונותן לי את המכשיר למשך שעתיים, אני נותן את זה למומחה, והמומחה פורץ את כל ההיסטוריה, אבל שיחתום שהוא מסכים שאני אשים את זה בלוח מודעות, עם כל מה שעבר בחודשיים הקרובים האחרונים, ומי שיעמוד בזה יקבל את הדירה שלי במתנה. אף אחד מתוך ה-250, אף עד היום לא הביא את המכשיר שלו. מה זה אומר? ודאי, כן, אין ספק, שהוא רואה תמונה לא מתאימה, הוא רואה תמונה של, של אישה, ולא יססו רחי לבבכם ואחי נכם, ומיד מעביר את, המסך, הנך תיקרטוג, מה אתה מלאך, עם הרב אוזנה זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר שלשבת עם מחשב פתוח בבית זה ייחוד, להחזיק מכשיר פתוח זה ייחוד, מה אנחנו נגיד אם זה הרב אוזנה בדורו, מה נגיד אנחנו בדורנו, אז אם אין לנו את האפשרות למלות בטריות בביס המקדוש, לקבל את האש, את ההתעוררות שהייתה לנו שם, אבל תגרום סביבך לאווירה מחזקת, לאווירה שנותנת כוח לדוגמת ביס המקדוש. אז כמו שאמרנו, אם בן אדם במקום של העבודה הוא מרגיש שזה מוריד אותו, קודם כל הוא לעצמו חייב לקבוע סדר מסודר קבוע של סדר מוסר כל יום, 10 דקות, 15 דקות כל יום. ללכת יותר לשיחות שמחזקות אותו, ואולי אם בתוך מקום העבודה, או אפילו קבוצה של נשים חרדיות במקום העבודה שלהם יארגנו פעם בשבוע, ישיבה ביחד שכל אחת איש את ראויו עם החזק, אם חז"ל אומרים, שמתי הקדוש ברוך הוא אז נדברו יראי השם, רגע לפני המושיח, נדברו יראי השם, שתיים מדברים ביניהם, ומה הם אומרים? הם מחזקים אחד את השני, אחד אומר לשני בוא נתחזק, זה ביאת המשיח, מיד אחרי זה באה הגאולה. כלומר, אף אחד לא יודע כמה מילה אחת שלו יכולה להשפיע, כמה חיזוק אחד לשני. ומצד שני, כמו שאמרנו, אם אתה מרגיש שזה מוריד אותך ברוך נהיה סמקום, גם אם אתה מרוויח מיליון שקל לחודש, גם אם את מרוויחה מיליון שקל לחודש, יש דברים שלא עומד למכירה. צריכים להסתכל לדורות הבאים בעיניים. כמה משפחות נהרסו, כמה נחרבו לגמרי עד היסוד. וזהו העניין של חיזוק מה שהיה לנו בביס המקדוש, השאיפה, הכמיהה, הרצון להחזיק. כמה כוח נותן כל הדברים האלה? בואו ניקח למשל, אומר רבי ינקף עמדין, למה כשזוג עומד מתחת לחופה בדיוק אז שוברים את הכוס, ובדיוק אז אומרים מה זה טוב, מה הקשר בין שבירת הכוס, נעלה את ירושלים על ראש שמחוסיינו מובן, אנחנו בשיא הזמן של הגדלות, בשיא השמחה אנחנו מזכירים את ירושלים, זה בסדר, אבל מהו המנהג המשונה הזה שמיד ששוברים, שם צועקים כולם ויחד את המזל טוב. אומר רבי ינקה ואין דין, בדוק ומנוסה שזוג שלא עשה את הדברים האלה, לא שמו אפר על ראש החתן, לא שברו את הכוס, הבית הזה לא יחזיק שום מעמד, מסביר רבי ינקה ואין דין את הנקודה הזאת שאנחנו מדברים, כי מהו גאולה? גאולה זה ציפייה, גאולה זה רצון להתרומם, גאולה זה רצון להיות במקום אחר, בית שאין לו שום שאיפות, חיים סתם, אנחנו הולכים להקים בית, אבל לי אין שאיפות, לה אין שאיפות, בית כזה אין לו שום סיכוי, אין לו שום סיכוי להחזיק מעמד, אם אין את הכוס שנשברת, אבל אתה אין לך שום רצון להתקדם, לא יצא מהבית הזה שום דבר. אבותיי, אני חושב דבר כזה, מהו הרעיון של בר קמצא? חסר שנאת חינם, יש הרי הרבה מאוד שנאת חינם. אז מה העניין של בר קמצא שהוא הסמל של השנאה? התשובה, יש דבר כזה שאחד כועס על השני יום, הוא כועס על השני יומיים, אפילו נותן לו סתירת לחי שכתוב על זה, שמי שנותן לשני סתירת לחי, אז כאילו סתר לו של מקום, כי נותן סתירה לקדוש ברוך הוא, או אדם שצועק על השני כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, הכל נכון, אבל מי שלא מדבר עם חברו 3 ימים, אז באותו רגע זה דרגה אחרת לגמרי, הוא מגיע למצב שהוא פסול לעדות, ואין לו אידומי מבחינת גואל אדם, למה, מה קרה, אני חייב לדבר איתו, וכי מי שיכול להכריח אותי לדבר איתו, התשובה היא, אף אחד לא יכול להכריח אותך, אבל הרעיון בבר קמצא, כמו שאמרנו, מהו בר קמצא, הוא נוסע שנה שלמה, והוא כל הזמן חושב, מה אני יכול לעשות רע לזה שבייש אותי, לזה שפגע בי, מוריי ורבותיי, יש לפעמים מחלוקות, אבל אם זה מתארך בכל נושא שהוא, כמה אנשים מגלגלים מחלוקת של משפחות, איך אומר הרמב״ם, בן הרמב״ם כותב באיגרת, ראיתי משפחות נהרסו, ראיתי לבנים ושחירו, ראיתי קהילות ונהרסו בסיבת המחלוקת עמוק עמוק, פילוסופים ניסו להבין ואף אחד לא ירד לרעת המחלוקת, כלומר זה מתחיל על שטויות, זה מתחיל על דבר קטן, ממש על שטות, מי הסכים שיבנו בחדר מדרגות ככה, שכן בנם הוא לא איזה בנייה קטנה, משם הם מתחילים מחלוקת ולאן זה הולך, הוא הולך לבית הדין, הוא חוזר הביתה, כועס נורא ואומר, יש לי הרגשה שהמזכיר קיבל כסף, הוא נגדי, עובר עוד כמה שבועות והוא מרגיש שגם הדיינים נגדו, אז הוא אומר, נראה לי שהוא התחלק עם הדיינים, אז הילדים אומרים לו, אבא, כל החיים נמדת אותנו, תראה, כובד התראה, תלמידי חכומים, פתאום הכל מתפרק, הם לא אומרים לו, אבל זה בתחושה בפנימית, וכשהוא הולך להפסיד, פגשתי אחד לפני 10 שנים, שהוא הולך עם חבר שלו על בית משפט על שטות, על בניין לידו שבנו איזה בנייה קטנה, אמרתי לו, למה אתה לא הולך לבית הדין? הוא אמר, בבית הדין אין צדק, אני הולך לבית משפט. פגשתי אותו אחרי כמה שנים, באותו יום ששמעתי שהוא נזרק מבית המשפט, השופט זרק אותו מכל המדרגות, עם הרבה גערה, עם הרבה עונש, רציתי לומר לו, התאפקתי כדי לא לעבור על בנו דומלה חברוי, הנה קיבלת בפנים, לא שמחת על רבנים, הרבנים לא יודעים לדון בדין שלך, עם ישראל לא יודע, תורת ישראל הפקר בשבילך, קיבלת את הסתירת לחי מאותם שופטים, בורים ואמרצים שהם, כל מה שהם אומרים זה נגד, נגד דין תורה, ניהלת כמה שנים, אבל כן הוא גרם לשכן ההוא, חולי ומחו ולעצמו, הוא פירק את כל מה שהיה לו, אבל הוא נלחם במהלך השנים האלה, מה הרווחת? עוד מעט אתה שוכב שם, בדלת על דלת אמות, מה הרווחת? אתה לוקח איתך משהו, שום דבר, הילדים שלך יגידו לך תודה רבה על מה שאישרת להם, גם לא, אבל אם ידעו שהאבא שלהם היה איש רע, איש נלחם, איש לוחם, ודבר נורא מדהים אם אנחנו מדברים על סכסוכי שכנים בבנייה, שזה נפוץ רחמנא ליצלן. משהו מאוד מעניין שבדקתי וחקרתי. הרבה פעמים אני מנסה לעשות איזשהו סדר בין שכנים. ראיתי שאותם אנשים שהם לוחמים, אותם אנשים שכועסים, אותם אנשים שלא מוותרים על קוצו של יוד, הם עצמם במקום אחר עשו את אותם דברים לשכנים שלהם. הם עצמם במה שנוגע לעצמם, בדיוק בצד ההפוך. כמו שהחזוני שומר שאדם צריך להחליט איפה המקום שלו. אתה דואג כל הזמן מה העולם משרת אותך, או מה אתה משרת את האחרים. הזכרנו בשנה שעברה את הסיפור המדהים שבשבילו יכול לבוא הגאולה, שכן אחד הגיע לגור בבני ברק בשכונה חדשה, ואיך שהוא מגיע ביום הראשון, מגיע אליו השכן ואומר לו, שולם עליכם, שולם עליכם, קבל אותו יפה כמו שצריך לקבל, אומר לו, אגב אתה שכן חדש, אומר לו, כן, קנית את הדירה, רשום על שמך, הוא אומר לו, כן, אז תיזהר בקומה שלישית, יש שכן שרוצה לבנות, ואם הוא יבנה ברגע שהוא יבנה, אם אתה חותם לו, יש לו 80% והוא בונה, אז תיזהר לא לחתום לו. השכן הזה שומע את הדברים ולא מגיב. אחרי כמה דקות הוא עולה לקומה השלישית, הוא דופק בדלת, פותחים את הדלת כדי סדק צער. הילד שואל, מה רצית? אומר לו, אני רוצה לדבר עם אבא. האבא מגיע, הוא שואל, כן, מה רצית? הוא אומר, רציתי להיכנס. הוא אומר לו, ערב פסח היום. פה מונח הרמה של תבניות ביצים, פה תפוחי אדמה, פה גזר, פה החומץ, כמו שבית יהודי עם 12 ילדים נראה בערב פסח, איך אני אכנס? ואז הוא אומר לו, בכל זאת אני רוצה להיכנס. הוא מדלג מעל כל הסחורה ומתיישב איתו בסלון, ואומר לו, למה אתם 12 ילדים וכזה בית? אומר לו, אבא לבית, לא משנה לו, שנורא, אני לא רוצה לדבר, לא רוצה לדבר. אומר לו השכן מלמטה, תביא את הדף. הוא מביא לו את הדף והוא חותם, הוא אומר לו, תבנה לחיים ולשולוים. הוא יורד למטה, אשתו שואלת אותו, לאן הלכת, איפה היית? אומר לו, הבעל לאשתו ככה. הרי כמה זמן אדם יכול ליהנות מכוס קוקה קולה קר, חלקיק שנייה, ואחר כך במהלך השנים הוא סובל מזה, מסוכר ומקולסטרול וכל הצרות שבעולם. אבל אם את אותה כוס שתייה, במקום לקחת לעצמו, הוא נתן למישהו אחר. זה קוראים חסד. חסד זה דבר שהנשמה אחרי 120, כששמים את הגוף באדמה, ואז הנשמה עולה למעלה על זה שהוא פעם הגיש לשני כוס מים, הוא מקבל שכר כזה, אור שהשמש היא חושך ליד השכר הזה, הנאה אינסופית, זה כל אחד מאיתנו יודע. השאלה היא למה אנחנו נופלים ובקוס קולה של עצמנו שם אנחנו מונחים. אני אדבר רק לעצמי, אבל הקולה שלנו, הבית שלנו, המכונית שלנו, הפרטים שלנו, השידוכים שלנו, המשכנתאות שלנו וכל העניינים שלנו. אבל כשאתה פוגש שכן ואומר שקשה לו עם הילד, אתה פוגש שכן שקשה לו ואין לו מה לאכול, אתה פוגש שכן שיש לו בעיה עם טיפול שיניים לילד, עובר לך מעל הראש, הרי דו ברור, מה שקשור אליך גם אם תתעסק בו אתה לא מקבל כלום, ומה שקשור לשני זה נצח נצוחי. אמר הבעל הזה לאשתו, תראי, כשאני אגיע לעולם האמת, שאלו אותי נורא יפה, לפעמים יביא את האורחים לשבת גוואלדיק, אבל יש בזה גם במאמר מוסגר, הולך ברחוב, כל השכונה רואה, הוא הולך עם ארבע אנשים לשולחן שבת, יפה מאוד. מה עם ארוחת צהריים רגילה באמצע השנה? כמעט שלא, פעם בכמה אנשים ישנו אצלך בבית, גם כמעט לא. ישאלו אותי לעולם האמת, למה לא הקמת בית הכנסת אורחים? כמו שהיו נהוג בכל הקהילות, שיש הקדש שמי שבא לעיר ואין לו איפה לישון ואיפה לאכול הוא בא לשם. אז תענה, לא היה לי כסף. ישאלו אותך, למה לא אספת כסף? למה לא הקמת עמותה? תגיד, אני לא בנוי לזה. אבל אם ישאלו אותי, למה לא עליתי לחתום לשכן? אם הייתי חותם לשכן והוא היה בונה, אז אפילו אם יגור שם יום ויומיים ושנה ושנתיים ושלושים שנה וחמישים שנה, כל יום כאילו ישנים אצלך בבית, בלי לפרוס מצעים, בלי לנקות את הרצפה, זה בטח נוסע סוחים שלך מחתימה אחת. מה, אני אגיד שפחדתי מאותו שכן? מה הסתכלו עליי למעלה? אני חושב שעל הסיפור הזה יכול לבוא כמשיח, קדוש ברוך הוא יכול לבוא לגאול אותנו, סיפורים כאלה קטנים, אבל לא סיפור אחד ולא שניים, אנשים שבאמת מבינים מה תכלית החיים, כמה אנשים שגרמו לסכסוכים בתוך בניינים, ואחר כך הוא עם כאלה צרות באותם בניינים שיש שם מחלוקות, ובסוף שני אלה שרבו עוזבים את הבניין באגמת נפש, העיקר שהם לא ויתרו, העיקר שהם לא על קוצי של יוד, כמה לא שנורס סביב, כמה מחלוקות, מי מדבר על ללכת אחר כך לבית משפט, מהירים יד בתור עצמו, איש שברגע אחד, אם אין לו אישור מפורש מרב ללכת לבית המשפט, הוא מרים יד בתור עצמו, איש שאין לו חלק לעולם הבא, באותו שנייה, אבל הוא כל כך כועס, הוא כל כך רותח, שהוא עושה טעויות גדולות מאוד, ולפעמים זה על חזור. מוריי ורבותיי, אם אנחנו מדברים על זה, כמה אנחנו, עוד פעם, מי אני שיאמר, כמו שאמרתי, קרן על המקוננות ותבונה, לא חלילה וחס, שאני יכול להגיד למישהו משהו, אולי, אולי לעצמי ואולי אפילו לעצמי לא, רק אם אני אדבר לעצמי בבית, יגידו, אבא עומד על השולחן ומדבר לעצמו, זה נראה גרוע. לכן כאילו שאני מדבר אל הקהל שפה, אבל האמת היא אנחנו צריכים להתחזק בכל דבר. ניקח לדוגמה את הנושא של שידוכים. איי, כל המונה חובה, כל המשמח חתן וקלה, כאילו בנה חובה מחובות ירושלים. כמה חשוב להקים בתים, כמה חשוב לחשוב על אלה שיש להם בן מבוגר בבית, בת מבוגרת בבית, באמת לעזור להם, לחשוב, להראות להם שבאמת, לא רק להראות, אלא באמת לנסות לפתור את הבעיה, ולנסות להציע להם כמה שאפשר. איי, אני לא יודע אם לומר את זה. אבל רב אברום גדרחובסקי, התחלת הנקייה, צדיק יסוד אוילום, שלא נגע באפילו בקוצי של יוד, כל משפט שלו היה מחושבן לשמונה מחשבות קדימה, כדי לא לפגוע באף אחד, וכל מילה שלו הייתה אולי יכול לשמח בזה מישהו, חיים שלמים ונקים, עשרות אלפי איש היו אצלו בלוויה, צעקו את זה, צעקו את זה בבכי בכאב, האדם הגדול והענק הזה. אבל כידוע היה לו בן אחד שנפטר רחמנה ליצלן, הוא עבר איתו סבל נורא, הוא היה איתו בבוסטון פעמיים, ובאותו רגע שהוא נפטר, הבן האהוב שלו עמד רברום בהלם, אבל ראו שפתאום אחרי כמה שניות הוא תופס את עצמו, חוזר לעצמו, ומאז כאילו לא הוסיף לחשוב על זה, וניסו לשאול אותו מה קרה ומה התחזקת, כל השיבה הוא היה חזק, כאילו לא היה ולא נברא הסיפור הזה, הוא אמר כל הזמן לא ידעתי על מה, מה הקודש ברוך הוא שואל ממכו, אבל נזכרתי בסוף שהיה פעם הצעה שהציעו לי בשידוך, וכנראה שאולי לא הורדתי את זה בצורה הכי מכובדת, זהו הסיבה כנראה שטובים ממני עד דק על דק, עד בלי דק, ובכן בנושא של שידוכים, שוב מי אני, מה אני יכול לומר, אבל בכל זאת, א', שיהיה ברור לנו, אין שום מעלה בפלויני, ואין מעלה בפלויני, מה זה שידוך מתאים? שידוך מתאים זה שהוא מבטר, שידוך מתאים זה שהיא ותרנית, זה לא משנה מי המשפחה וכו', כמה היום בוררים, מבררים וכו', מורידים בשניות, מה המשמעות של הצד השני, כמה כאב יש בצד השני, אבל בואו נדבר על הדבר, מותר להגיד על זה, השבוע הייתי עם הגאון רב דוד כהן, ראש ישיבת חברון, ועם הגאון רב משה הלל, ודיברו על הנושא הזה, על הנושא שעומד בחור לומד בישיבה, וכולם מדברים עליו שהוא המסמיד של הישיבה, כולם מדברים עליו שהוא מהבן אודום לחברוי של, של הישיבה, מה זה בן אודום לחברוי? אם צריך הקומו למישהו רץ ראשון, אם צריך הלוואה של 100 שקל, הוא הראשון רץ להשיג בישיבה, מצוין, גוואלדיק מידס, באמת מידות מיוחדות, המתחוכם את יו לגאון, ופתאום שמגיע לשידוך, אם האמא לא מוכנה לשמוע אם לא ייתנו 800, האמא לא מוכנה לשמוע אם לא ייתנו 600, האמא לא מוכנה לשמוע אם לא ייתנו 500, רגע, ברכת הרמו מה שייתן לוחמים לשם שמיים ואז תשרי הברכה, אנחנו מאמינים בכל מיני ברכות של כל מיני רבנים, נראה בעיתונים כמה ברכות, ואיפה הברכה של הרמו מה שייתן לוחמים, מה שייתן לו ייקח לשם שמיים ואז תשרי הברכה, מה אני יכול לעשות? הוא לא חייב לקחת את השידוך הזה, הוא יכול לחפש בחור אחר, אבל אולי אתה חלק ממערכת שחושבת לא נכון, ואני מתעסק עם מאות בתים שמוקמים בצורה הזאת, זה, לא רק שזה לא מועיל הסכומים האלה, הם אפילו מקלקלים, ואני אסביר את זה, אמנם זה ליל תשבוב, זה זמן לבכות על חורבן הבית, לבכות על מה שהיה בבניין בית המקדש, אבל כל בית שלא נבנה זה גם חורבן, ובכן תארו לעצמכם שהוא מבקש, ניקח סכום ריאלי, 600 מבקשים היום, נו הבחור מרגיש כאילו יש לו כבר בארנק 600, הוא פעם ניסה לעבוד על 1,000 שקל, על 2,000 שקל, הוא יודע בכלל מה קורה לצד השני, כשהוא מתחייב 600,000 שקל, מה המשמעות של הדבר, מה קורה בבית שם, מה קורה באוכל בבית השני, מה קורה בכל הפרטים, בהוצאות החינור, בכל ההוצאות של הבית, 600, ואז הוא כאילו מונח בקופסה, ואני אומר לכם, אני פוגש המון, 600 כבר יש לי, 200 אבא שלי, עכשיו מה אני עושה עם 900, אתה אומר לו, נו, לך לאפולה, 700, אז מה אני אעשה עם ה-200 שנשארו לי, לך לחפייסוס, לאקו, יש מקומות שאפשר להקים בית, יש שם הרמב״ם, יש שם שולחן ערוך, יש שם עבודה לאישה, אז מה ההתלבטות, אבל מה, אני אחזיר לך מי, כמה סיפורים אני מכיר, עשרות של כאלה שבאמת אמרו, לא צריך, החזירו ממה שהבטיחו להם, ולא ביקשו בכלל, ונהגו באמת בדרך הזו, של מה שייתן לוחמי, ויקח לשם שמיים, והאימהות, זה קשור לאימהות בדרך כלל, סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל הן בדרך כלל מרגישות, אולי הן לא מספיק מייקרים את הבן שלי, זה נכון מאוד, ודאי שבשתירי הכל, ודאי שאנחנו לא נשלח שום בחור אחרי החתונה, יום אחרי זה לצאת לעבוד, לא בא בחשבון, אבל איך יכול להיות, שהשבר מסתובב עם 2 מיליון שקל חובות, והחתן חושב איפה הוא הולך לחופש, איפה הוא יבלה בחופש הזה, איזה מכונית הוא יקנה ועוד דברים, גוואלד, גוואלד בן אודום לחברוי, זה לא יומן, אנחנו חייבים להשתנות, אז מהו הנכון? לשבת שני מחותונים ביחד, לחשוב מה יש לך, מה יש לי, כמה אני יכול לתת, באיזה צורה אני אתן, מה היא מתאימה, איפה העבודה שלה, מה הוא צריך, איזה כולל ולמצוא את הפתרון, זה מתחיל בירוחם בדרום, 500 אלף שקל, עד מקומות קריאתת, חיפה, כל זוג, לפי מה שהוא מחפש, חריש, אקו, יש פתרונות אם רק רוצים למצוא את הפתרונות, והמחריד הוא שכשלא מחפשים את הפתרון, אז בסוף הם לוקחים 1,200,000 שקל בבנק משכנתה, והחזרו 5%, והיא הופכת להיות עבד להייטק, או עבד לראיית חשבון, והוא כל הזמן צריך לשמור על הילדים ולטפל בהם, נטרי לגבריו, הם שומרים על הילדים, היא הבעל שומר על הילדים, עד שהאישה חוזרת מהעבודה, כי היא הולכת לעבודה כדי שהיא יוכל לשבת וללמוד תורה, בשביל זה היא לקחה על עצמה את המשכנתה, והוא מונח בדברי הבית. אולי יש לנו פה איזה טעות, אולי כדי לקרב את הגאולה אנחנו צריכים להתחיל לחשוב אחרת על אותם אנשים שאנחנו מאוד מאוד מוכירים, מאוד מכבדים, ואנחנו רואים אותם כמתאימים לנו להקים בית משותף, להיות מחותונים. אולי שם תחשוב לפני שאתה דורש סכומים לא רלוונטיים. גם לך אתה לא אוהב שעושים את זה, גם כשאתה חיתנת את הבנות שלך לא ציפית שיבקשו ממך כאלה סכומים, אז למה כשבאים לבקש לך אתה פתאום מים ואתה לריח, או מה שאתה לא מסנוי עליך אל תעשה לחברך. מוראי ורבותיי, העניין שמי עשה מי קדוש, כמה אור יהיה לנו ברגע שמדליקים את האור, כל החשיבה תהיה ישרה, כל המחשבות יהיו נכונות, הבן אדם לחבר יהיה נכון, בלי הקמומיות, בלי קרום, לא הקום לגמרי. בואו ניקח דברים שיש לנו אור בדור הזה ונבין מה זה הרע. בתקופתו של החפץ חיים היה את הדיבוק הנורא. הדיבוק זו נשמה שמסתובבת בעולם טועה. היא בכף הקלע, שכל רגע שהיא בכף הקלע זה איסורים, כמו כל איסורי איוב של האדם שיעבור כל החיים איסורי איוב כל רגע. והיא סובלת 37 שנה כף הקלע, או כל מיני כאלה דברים נוראים, ופתאום איזה בן אדם לוקח כוס מים ולא מברך, או לא שומר את העיניים, או עובר איזה איסור קטן, ואז הנשמה החוטאת מתחבד בתוך גופו. זה היה דיבוק בתקופת החפץ חיים. ואז היו מגיע החפץ חיים 10 אנשים, אומר שמות, עושים הקפות ומוצאים את הדיבוק. היי, רב אלחונון היה שולח מווילנה, רב חיים מויזר מווילנה היה שולח בחורים לנסוע עד רדין כדי לראות את התופעה המדהימה הזאת. היה פעם שהייתה נשמה אחת שלכלכה את הפה נורא, היה שם ניבול פה שאי אפשר לתאר, וכולם ברחו מהמילים שהנשמה הזאת שנמצאת בתוך הגוף של השני מדברת. והחפץ חיים שאל אותו, אתה כבר שמה? למה אתה מנבל את פיך? אז הוא אמר, כמו שהנשמה יוצאת מהעולם הזה, ככה היא נשארת נצח נצח. וכיוון שפה נבלתי את הפה שלי בין חברים, החברים העבירו לחברים, וזה התגלגל בתוך כל הדור, הכל נמצא כתם על הנשמות של, על הנשמה שלו, ולכן הוא סובל לא ירוב היום, הוא לא יכול לתקן. כמו שכל אחד ילמד בימים האלה את הדפים והניזוקין, אז יש שמה ששואל אותו שמה, הוא שואל אותו מה הוא להידבק, והוא שואל את טיטוס האם כדאי להידבק בעם ישראל, אז הוא יודע כבר שם את האמת, הוא יודע שהכל נברא בשביל עם ישראל, אומר לו אל תידבק בהם. מסביר המערה, למה? כי אמנם הוא בעולם האמת, הוא יודע מה זה ישראל, הוא יודע מה זה קודשו בריחו, הוא יודע מה זה מצווה, אבל הנשומה שלו נשארת נשומה שמחתיה ורוצה להחתיא. אז היו שולחים לראות את הדברים האלה, גם הדורות שלנו יש דברים אדירים. אני אתן שתי דוגמאות של הערות מהתקופה האחרונה. אתן דוגמה אחת, לפני כ-4-5 חודשים נסעתי בתל השומר, אני רואה שם יהודי עומד בין שתי עצים ו... נבח, היי, עומד ומקיא. הייתי שלפי המצב שהוא צריך אולי עזרה, נעצרתי מהר לראות מה אפשר לעזור לו. אז אני רואה נהג מונית שלא נותן לו לחזור אליו. מדובר היה בחולה אונקולוגי שביקש מהנהג מונית לעצור כדי שיוכל להקיא. הנהג מונית אומר לו, אתה לא תעלה חזרה למונית שלי, אתה תלכלך לי את המונית. הוא בעדינות ליבו אומר לו, אל תדאג, אתה רואה שאמרתי לך שאני רוצה לרדת, ואתה רואה שיש לי שקית, אני לא אלכלך לך את המונית החדשה. הנהג לא ויתר, ואמר לו, אתה לא עולה אליי למכונית. יש כאלה שחביב עליהם, המוינום יסר מגופם. אם מישהו עשה לו שריטה באוטו, אוי וי, כמה כעס הוא יכול לצעוק. איי, כמה כוח הוא משקיע במכונית, שהוא לא סגר עם החבר'ה קדישה, שהולכים להוריד אותו ל-400 על 400 עם המכונית היוקרתית שהוא קנה. הוא ישאיר את זה פה לילדים שלו לריב על המכונית. בכל אופן, הנהג מונית לא מוכן לעלות אותו. ניגשתי לנהג, ביקשתי לא הולך, אמרתי ליהודי, אני אקח אותך לבני ברק. בדרך הוא אומר לי, מה אתה רוצה מנהג מונית? מה, הוא למד לוותר, הוא למד פעם מוסר, הוא למד פעם פלא יועץ, הוא למד פעם אוכל סדיקים, הוא למד מסילת שורים, הוא יודע מה זה לוותר, הוא יודע מה זה לא לחשוב על עצמו, הוא למד משהו קטן, הוא למד משהו כדי לנהג מונית, חילוני, מה אתה מצפה ממנו, מה אתה רוצה ממנו, למה אתה כועס עליו, אל תעשה לו שום דבר, עד שלא הבטחתי לו שאני לא עושה שום דבר, אז הוא לא ויתר לי, הורדתי אותו בבני ברק, עליתי אחרי זה, כשהוא נפטר, נבח צעיר, תכף נספר את הסיפור המלא, כשהוא נפטר, עליתי לאבא שלו לספר לו, הוא אומר לי, ככה הוא היה כל החיים, מידס ומידס ומידס, לא כעס על אף אחד, ולא נפגע מאף אחד, ולא לקח שום דבר ללב. ובכן, יהודי ענק, ענק במידס, הוא אומר לי, הוא ביקש כמה זמן לפני שהוא נפטר, הוא ביקש שלא יקברו אותו, לא אכפת לו באיזה בית קברות, ליד איזה אנשים, אבל רק לא ליד בעלי הלשון, אלה שפה היו עסוקים במידות רעות, בבן אדם לחווי רוי, ברוע לב, וכך אמר לי מישהו נוסע עם נהג ברחוב שלמה המלך בבני ברק, והנהג אומר לו, בשלושת השבועות כעת, בניינטק, בתשעת הימים, ותמיד בשלמה המלך עומדים בפקק, רבע שעה לוקח לעבור את שלמה המלך, יש שם בלי עין הרע, 10 או 15 אולמות, הוא נוסע עם נהג ואומר לו, אה, איזה כיף, אין חתונות, אפשר לטוס מהר, אומר לו, הנוסע לנהג, ראש שמרו שאתה רוצה לנסוע בחמש דקות יותר מהר, לא אכפת לך שאין 15 חתונות פחות, כמה אגואיסט יכול לידם להיות, כמה אדם יכול לחשוב על עצמו, על כל פנים אני רוצה לספר לכם, נוירו ואוי, מה זה נקרא אור, מה זה נקרא בדור השפל הזה, רבי יצחק ליברמן הזה נפטר, היה תמיד חוכם עצום, עד כדי כך שרצו בגיל 30 למנות אותו, מגיד שיעור בישיבת פונביץ', הוא היה מאברכים החשובים בכולל פונביץ', קרוב לאלף, 1,200 אברכים, אבל הוא היה מהמיוחדים שבהם, כל אחד שם הוא מיוחד. הוא השאיר אחריו הרבה מאוד כתבים, הכל ברור, הכל נהיר, בלי קשקושים, בלי טיפקס, משהו שלמד סוגיה, הכל אור בעיניים, והוא כותב דברים, הגיס שלו, בחור בן 16, יושב וכותב, מראה מקוימס למה שהוא כתב, אחרי שהוא נפטר, והוא מאיר שמה שהוא כותב כאן וכאן, זה לא כמו שכתב החזון איש, בלילה בא אליו, הגיס הזה בחלום ואומר לו, הערת שמה שכתבתי זה לא כמו שכתב החזון איש, אבל לך תראה את הספר שחיבר הגוין רב דויב לנדו, ובספר שלו זכר דוב אור בעמוד תתוו, תסתכל ותראה שהוא כותב בדיוק כמו שאני כתבתי, הוא מתעורר בבוקר, הוא לא יודע אם זה חלום או זה מציאות, הוא לא יודע אם זה היה או לא היה, בדרך כלל לוקח שנה עד שגומרים את הדינים למעלה, ויכולים לרדת למטה כדי להגיד מה משהו לפה, איך יכול להיות כבר בימים הראשונים אחרי הפטירה הוא כבר בא אליו, אבל הוא לא התעצל, הוא דפק אצל השכן ושואל אותו, תגיד, אתה למדת ברס לבודקה? האם רב דויב לנדו חיבר ספר? הוא אומר לו, בטח, זכר דוב אור. אומר לו, יש לך את הספר הזה? הוא אומר לו, כן, בוא נפתח ביחד בעמוד תתוו, מילה במילה ממה שהוא אמר לו בלילה, הוא רואה שכתוב שמה בעניין של, האם מתוך שלא יהיה לשמוע, בוא לשמוע, מתוך שלא יהיה, האם אומרים שאדם יעשה דברים אפילו שלא יהיה לשמוע, שמתוך שלא יהיה לשמוע, בוא לשמוע, ומצד שני כתוב שמי שעושה דברים שלא יהיה לשמוע, מוטב לו שנהפכה שלייתו על פניו, כלומר יותר טוב היה שלא היה נולד, אני זוכר שבאבות אומנים אמר לי, מורי ורבי הרב שטיימן, אני שותף איתך ללימודים באוביס ובונים, אבל לא לבמבה שנותנים והמדבקות שנותנים לילדים. אחרי זה מתרגלו שלכל דבר צריכים לקבל משהו. אשר יוצר 40 אגורות, נטיל הסיודיים 20 אגורות. כך גם בתירוסי הוא אמר, מרגילים אנשים לקבל מתנות. ובכן, הוא דן שם בעניין הזה, והנה הוא פותח את הספר הזה כדוב אור. בעמוד תתווה, בדיוק כמו שאמר לו בלילה, כמו שאמר לו בחלום, מילה במילה, בדיוק כמו שכתוב, ככה מופיע שם גם כן. איזה הערה, הם הולכים ביחד, אבא שיב, עם הבן שלו לגוין רב דויב לנדו, באלף דחול המועד פסח, ומספרים לו מה שהיה בחלום, וכל הסיפור, שבעצם רואים שהספר של רב דויב, הגוין הגודל נמצא כבר בעולם האמן, מה זה רב דויב? אומר לתרש של כל כך הרבה שנים, אני הייתי צור, הייתי גמרה שמפורקת לגמרי, למה מפורקת? כי למד אותו ערכין כל כך הרבה פעמים, עד שכל המסכת התפרקה, והיא דפים דפים, כנראה שהוא לא מחליף אולי בגלל ההגעות שלו, עמל התורה של אין סוף, עמקס בלי סוף, עיון בלי סוף, והנה הוא מקבל אישור מלמעלה, שהספר שלו כבר נמצא בספרייה למעלה, ואולם האמס לומדים בספר זה יחד דובו. אבל אחרי חול המועד הוא אומר לאחד הנכדים, הוא אומר, איי, היה לי קשה החול המועד הזה, שאלו אותו מה היה קשה, לשמוע שספר תרא כזה נשרף, תלמיד חוכם כזה איננו, בגיל 30 נקטף מן העולם, כמה אגמת נפש, על החלום הוא אמר, חזוני שמר שחלומות לא מעלים ולא מורידים, את הענבה שלו הוא לא ויתר, הוא כאילו לא שמע את מה שמעו בחלק הזה, אבל איזה צער היה לו מוריי ורבותיי, כמה אנשים היום סובלים, כמה מאות אלפים חולים במחלה, כמה עניות, כמה קושי, כמה התמודדות עם חינוך ילדים, וברגע שיבנה ויסמי קדוש, פתאום לא אורץ זרס השם כמיים לים החסים, הכל מסתדר ברגע אחד, הכל, כל אחד יודע את מקומו, כל אחד יודע מה לעשות, איפה הדורות הקודמים שכל כך ציפו לגאולה, ידעו מה זה לצפות כי הבינו מה זה נקרא גילוי שכינה, היה אכפת להם גילוי שכינה, אז באמת לישוע שחוק הביסי כל היום, באמת חשבו וחיכו. האמא שלי שתהיה בריאה מספרת שבתמשוואר, תמשוואר זו העיירה ברומניה, בסוף הקיץ היו אוספים את פירות הקיץ, מורידים מהם את הכלימות, מוציאים מהם את התולעים, חותכים את הפירות כמו שזיפים ומשמשים, ועושים איזה ריבה לכל החורף, הכפור הנורא בחורף, שיהיה ריבה לכל משפחה, לאכול ולמרוח על הלחם במהלך החורף. הייתה משפחה אחת, משפחת רוזנברג, אצלם בבית לא עשו ריבה, למה לא עשו ריבה? כי אמרו מילא מושיח גייצ'ן קומן, מושיח הולך להגיע, אז מה לנו לעשות ריבה, וכי נסחוב את הריבה איתנו לארץ ישראל ולירושלים, יצחקו מאיתנו, ריבה נסחוב לירושלים, אז לא הכינו ריבה לחורף. אז אמרו שאומנם בסנדוויץ' לא היה להם ריבה, אבל כן היה להם לחם עם מושיח. כך היה בדורות הקודמים, כל מילה שנייה הייתה מושיח זול שקומן, נזכה לגאולה, כל שיר היה נגמר, בתתה לקום שיניים, אבא בוא כבר הביתה, בקשה כמיה, השירה בסעודה שלישית של כל בית בקרקים מחכים למושיח. אבל היום נדמה לנו שאנחנו כבר יש לנו הכל, אז איך אנחנו נקרב את הגאולה? אדם מתפלל, רפואינו חושב על החולים שהוא מכיר, התוכנינו חושב על, על המחשבה שלו, היי גבעד מצאתי בחור בישיב קטן, הוא אומר לי תדע לך, היי בחור בדור שלנו, איזה יופי, איזה יופי, הוא אומר לי תדע, מוצאי שבס שאני לא מוריד דמעות בהתוכנין, באותו שבוע אני לא מצליח לחדש חידושים, יש לנו עוד כאלה פעירי היצירה, כאלה בחורים נפלאים, ריבונו של עולם יש לך את מי לגאול, אבל אנחנו, נותקה בשויפור, גם לא יודע מי זה אנחנו, אני מדבר על עצמי, נותקה בשויפור אנחנו גם אומרים, מושיב השופטינו, אנחנו גם מבקשים, מבקשים שופטים, אולי נלמד מהם הרשויים האלה שמשתוללים היום ברחובות, תראו מה הם מוכנים, לעמוד בשמש, ללכת לבית סוהר, לעמוד בולבוש, מה יש בשביל אינטרסים קטנים, הרשע מרושע, סקריק, הרשי מוכן להגיד שהוא רוצה לראות גביעות בירקון, גביעות בירקון של יהודים, העיקר שאני אמלוך. אנחנו עם סיקריקים מבפנים, במהלכי חבלה של 1,250,000,000 ערבים שחונים סביבנו, שחושבים מהבוקר עד הלילה איך להשמיד אותנו. אנחנו על חבית חומר נפץ לפני השואה, אם מישהו היה אומר שהולך להיות שואה, היו צוחקים ממנו ומאשפזים אותו, הגרמנים יעשו שואה, האנשים המתורבתים האלה, אבל הנה זה היה. קדוש ברוך הוא אמר רבי שרולל לוינטרואים, אם יש תזוזה, חיזבאללה מאיים, סוריה מאיימת, איראן מאיימת, מה זה אומר לנו? למעלה יש גם כן, כמו שחמט, כשרוצים לראות, אי אפשר לעמוד כולם, להסתכל ליד השחמט, זה מרחוק. אז שאיראן מאיימת, זה אומר למעלה, שרו של איראן, מול ישראל, או סוריה, או רוסיה, הכל זז, עולמות שלמים זזים. אנחנו צריכים לעמוד ולהתבונן ולהבין, זה מרמז אלינו, זה מדבר אלינו. ועם הראשונים שבתוכנו גם כן מוכנים להשמיד את כולם, שכולם ימותו פה, העיקר שהם ימלכו, ואם לא, אז לא שווה להם כלום. אז אנחנו באמת בתקופת לפני החורבן של הסיקריקים שמוכנים לשרוף את המחסן של העצים, ואת המחסן של המלח, ואת המחסן של התבואה, העיקר שהם ינצחו. שם אנחנו נמצאים, ופה אנחנו מתפללים, ופה אנחנו מבקשים. הנה לנו סיפור כזה של הערה, הסיפור הזה שסיפרתי על הרב ליברמן הזה, או הסיפור שמתפרסם בימים האחרונים, אני מקווה שהוא מדויק, שני רופאים לפני שבועיים וחצי מנסים להיאבק על החיים של רב מרדכי אזרחי, ואחד אומר לשני, מה קורה להם לחרדים? לוקחים רק אנשים מבוגרים לגדולי הדור, שיקחו צעירים, יהיה להם יותר שנים. אומר לו הרופא השני, אני לא משחק, אני לא צוחק. אומר לו, מה קרה? אני היית פתאום ירי שמיים? אומר לו, לא, אבל אתמול דיבר איתי אחד, וגם אמר לי, מה אתה נאבק על החיים של אותו גדול הדור בהדסה? ותוך כמה דקות הוא התיישב במסעדה וקיבל דקירה מנחש, נחת צפה, השפזו אותו במחלקה למטה ונאבקו על החיים שלו. אני כבר זהיר. כן, רב ברוך מרדכי שסיפר עליו רב שולם בר סורוצקין, שנסע איתו במטוס 12 שעות, עמל בתורה, לא הפסיק רגע אחד ללמוד, ירדו, הסתובב שם אצל גביר עם יום שלם, תוסיפו את השבע שעות של ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ, לאמריקה, ובלילה הוא נכנס לבקר אותו במלון, הוא יושב עם ערימת ספרים, אומר לו רב שולם בר, אומר לו ברוך מרדכי, מתי תנוח? בלילה לא ישנת, ביום התרוצצת, יש עוד שבע שעות הפרש. אומר לו רב ברוך מרדכי, אני לא אלך לשינה, אם השינה רוצה שתחטוף אותי, ככה אני נוהג שנים רבות, זה נקרא מעל התורה. ואז באמת מי שמדבר עליהם הקיצתו הקיצת הקרב, כמו שהיה בלוויה של החזון איש, כמו שהיה בלוויה של מוישה פיינשטיין בירושלים, שאחד דיבר מה סותמים לנו את ירושלים, כי לשועה זכו כיוונו כל היום. מוריי ורבותיי, איי, אנחנו צריכים להתחזק, ואנחנו אומרים אנחנו, אני מדבר רק לעצמי, קודם כל בנורו לחווי רוי, לחשוב מהבוקר עד הלילה, מה אני עוזר לאחרים, מה הבעיה של ההוא, איי, אדם שהוא אוהב את כולם, שהוא אוהב את כולם ומכבד את כולם, הוא גם אהוב אצל כולם, אדם צריך לחשוב, לא כל העולם בא לשרת אותי, אני כל היום חושב איך לשרת, אולי ללמוד עם הבן של השכן, אולי לעשות איזה מעשה טוב, טלפון לאיזה אישה אלמנה, בלי לחץ, לעשות דברים טובים, ולחשוב כל הזמן, אם אתה כזה צדיק, שביום שישי אחרי צהריים, אתה מתנדב בבית חולים, אז איך אתה פתאום מנהל קרב, מול שכן שלך, על דבר של מה בכך, וכי אתה הולך לגור פה 400 שנה, זובנה, תשמח, מספרים על אחד מגדולי הדור, שהיה לו אסתמה, וכל שיעור היה צריך להפסיק רבע שעה באמצע לתפוס אוויר. פעם אחת הוא חזר אחרי דקה, שאל אותו אחרי אחד התלמידים אחרי השיעור, ילמדנו רבינו, מה קרה שהפעם זה לקח רק דקה? אמר לו אותו גדול הדור, אני יצאתי החוצה וראיתי שהשכן בונה, כלומר הוא הסתדר עם השכנים שלו, תפסתי כזה אוויר ברגע אחד, תפסתי את האוויר, והנה אני יכול להמשיך לקלט השיעור. ככה אנחנו צריכים לראות בטובתו של השני, ככה אנחנו צריכים לשמוח שלהו יש איזה שמחה בבית, שלהו יש איזה ישועה, כשהוא קיבל איזה שתלה, לחזק את השני, שתראו יאמר חזק, אם נהיה כולנו מאוגדים, חבילה של קנה אחד אפשר לשבור, שניים אפשר לשבור, אבל חבילה שלמה של קנים אי אפשר לשבור, לא אסוני שלנו מבפנים, לא אסונים שלנו מבחוץ, ואז יבוא מלך מלכי המלוכים ויקח את החבילה כולה, ויגולנו שייניס ברחמים לעיני כל חי, שנזכה בבניין בית המקדוש במהרה ויומנו, אבל שנדע שכל אחד מאיתנו במחשבה אמיתית, בבקשה אמיתית, בבכי אמיתי, כמובן עם כל הכללים, אם אדם הולך בלוויה של אבא שלו ולא מוכן לעשות קריאה, או שהוא לא מוכן, אני יודע מה לעשות, לשבת על שרפרף נמוך, זה לא רק שהוא עבר איזה הלכה, זה אומר שהוא לא הבכיר את אבא שלו, כל ההלכות של תשבו וכל הדינים הנוהגים, הכל זה להוכיח בסופו של דבר, אבא אנחנו רוצים אותך, אנחנו מחכים לך, תבוא אלינו מהר ואנחנו בעזרת השם נעבוד אותך בעיראקי מעולם, וכשונים קדמוניות.
האזנתם לשיחתו של הרב אליעזר יודקובסקי.